התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורט סאבי, אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה העניינים עומר?
מעולה, מעולה, אנחנו עם החגים ועם ביחד מנסים לג'נגל ביניהם, זה אחלה חוויה.
בהחלט, ויש כל כך הרבה כדורסל לדבר עליו, באמת העונה נפתחה בסערה עם כל כך הרבה משחקים בליגת העל וגם באירופה, אבל לפני כן נגיע לפינה הקבועה שלנו של השחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, ועומר, איזה שחקן אתה מסמן קודם כל?
אני בחרתי את קווינטון הוקר, מהסיבה מאוד פשוטה, שאחד מהסממנים של ההפסד שבוע שעבר של בני הרצליה לעולה החדשה קריית אתא, ההפסד שהיה כזה איזשהו בום כזה בהקשר של הרצליה, קבוצה מחזיקת הגביע, סגנית האלופה, המשכיות עם חלק מאוד מאוד גדול מהסגל, אמנם נפתחה העונה עם איזושהי פציעה והחלפה מוקדמת, בקיצור קצת בלגן היה בהתחלה, אבל בני הרצליה הגיע עם ציפיות יותר גבוהות לעונה הזאת, והמפגש מול קריית אתא קצת נתן לה כזה כאפה, ואחד מהסממנים של ההפסד הזה היה קווינטון הוקר, עם אחוזים מאוד 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 רעים, 1-6 מהשלוש, 2-12 מהשדה, באמת חוסר יעילות משווע באמת, ולמפגש אתמול קווינטון לוקר מגיע כבר הרבה יותר טוב, הוא מגיע שהוא עם 4-9 מהשדה, 1-3 ל-3, אחוזים הרבה יותר טובים, מדד פלוס מינוס מהגבוהים בקבוצה, פלוס 14, מוסיף 14 נקודות, 5 אסיסטים על עיבוד בודד, בקיצור מזכיר לבני הרצליה מי הקווינטון הוקר שהם רצו, נותן בעצם את התפקיד שהוא נתן שנה שעברה, נותן את כל הלגיטימציה לקריס בב לפרוח לידו, וזה בדיוק מה שבני הרצליה רוצים ממנו, וזה רק מראה לנו עד כמה השנה הוקר יהיה שחקן מפתח בהקשר של בני הרצליה, והם יצטרכו אותו חד כל הזמן. ראינו את ההבדלים גם בתפוקה של קריס בב, כאשר הוקר כן מצליח לבוא לידי ביטוי ולא מצליח לבוא לידי ביטוי, זה מוריד ממנו עומס ונותן לו לגיטימציה לפעול. בקיצור, מי מעניין?
אני הולך עם שחקן של הפועל באר שבע, תומר פורט, שמשום מקום קולע 9 נקודות ב-6 דקות בלבד בהפסד של באר שבע לגליל עליון, וזה בדיוק בגלל שהוא היה טוב, זה מעלה תמיהה למה הוא לא חזר לשחק אחרי 6 הדקות האלה, וליאור לובין לא בחר להשתמש בו יותר, אני לא יודע מאיזו סיבה, אבל אנחנו יודעים את הסוף, באר שבע הפסידה לגליל עליון, ולדעתי גם אם שחקן מפתיע ולא ציפית לפני המשחק שהוא ייתן תפוקה כזאת, אז צריך ללכת עם מי שחם, ולצערי לא ראינו את פורט ממשיך לשחק, אבל לצד זה באמת שאנחנו רואים כמה צעירים שעושים עבודה נפלאה בבאר שבע, וזה לא רק תומר פורט, זה גם רועי פריצקי שהיה עם הופעה נהדרת, 12 נקודות, 3-6 ל-3, שזה מפתיע מאוד לאור מה שראינו בקיץ מפריצקי, ושבעה אסיסטים ללא שום עיבוד כדור, אז זה מאוד יפה, וגם אני באופן אישי אשמח גם לראות את רון ציפר, שעוד לא קיבל הזדמנות בליגת העל במדעי הקבוצה, ככה ש... לדעתי הנקודה הזאת של שחקן שלא שמים לב אליו מספיק ממש מורגשת כאן, כלומר אף אחד לא ציפה מתומר פורט שהוא יעשה הופעה כזאת, ואם כבר הוא עושה, אז נדמה שלא שמו לב אליו מספיק כדי לשחק איתו עוד דקות, ולדעתי זה קצת חבל. ועכשיו נעבור לקבוצות עצמן, ועוד נגיע לבאר שבע בהמשך, ונתחיל עם מכבי תל אביב, שבאמת עברה שבוע עם לא מעט אירועים, ההחתמה של ג'יילן אדמס בסוף השבוע, אבל עוד לפני כן ניצחון על קריית אתא, וכמובן הפסד לפנרבחצ'ה של סקוטי ווילבקין, הפסד שהוא יותר קרוב לתבוסה אפשר להגיד, ב-15 הפרש. ונתחיל עומר עם התובנות המרכזיות שלך מהמשחק מול פנרבחצ'ה, מה אתה לוקח ממה שאירע ביום שישי?
כן, אז דבר ראשון צריך לזכור, כשמדברים על הבדלי הרמות, והבדלי הרמות הם דבר שחשוב לזכור אותו, פנרבחצ'ה קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב לא מתיימרת להיות באיזשהו מקום יותר טובה מפנרבחצ'ה. פנר בנויה מאוד 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 עמוק, עם ווילבקין שסוף סוף מקבל את כל מה שהוא לא קיבל במכבי תל אביב, שזה בעיקר רכז מהגדולים באירופה, ניקה לטס, לצד צוות מסייע מאוד מאוד גדול, ספסל מאוד חזק, בין אם זה דווין בוקר ובין אם זה ובין אם זה גודוריץ' ומוטלי בקו הקדמי. בקיצור, סגל באמת עמוק ומאוד מאוד איכותי שיש לפנר והיא מחזיקה בו, ואת הבדלי הרמות ראינו. אני חושב שהדבר שצריך להדאיג הכי הרבה את מכבי תל אביב, זה היעדר קו המגמה החיובי. אנחנו, כשאנחנו רואים קבוצת כדורסל חדשה שנבנתה באמת מאפס, כמו מכבי תל אביב, אנחנו פחות מתעניינים ביכולת הנוכחית שלה. זה באמת פחות מעניין. מה שמעניין אותנו לראות זה מגמת השיפור שהיא עושה ממשחק למשחק, ומכבי תל אביב, אני אגיד פחות או יותר, נראית כמו שהיא נראתה בטורניר ההכנה. לא, אנחנו לא רואים איזושהי התקדמות, והבעיות הן גדולות. אנחנו קצת מתחילים לראות את הבעיות, בעיקר את חוסר ההתאמה של כמה שחקנים יוצא החוצה. פויטרס וניבו שלא מצליחים בדיוק לבוא לידי ביטוי בגישה הקטשית הקלאסית, אז כל אחד מהם עושה קצת ממה שהוא יכול. אנחנו רואים את פויטרס שפתאום מתחיל לזרוק יותר שלשות, משחק בין גבוהים, כלומר מה שנקרא קצת לאלתר. ולורנזו בראון, על אף שהוא כמובן שחקן נהדר, מופתי, והכל בסדר, אנחנו רואים אותו גם הוא קצת מתקשה להפעיל את החברים האחרים, בגלל בעיות מבניות שהזהרנו עליהם במכבי תל אביב. לדוגמה, בעיית הקליעה, שהיא באה לידי ביטוי גם בקו האחורי וגם בקו הקדמי, פשוט בעיה של קליעה. מכבי תל אביב לא מספיק מאיימת על קשת השלוש, ואנחנו רואים את זה בהגנה, ואנחנו רואים שמכבי תל אביב מתקשה לדוגמה לרוץ ולהשלים נקודות בהתקפות מעבר. למכבי תל אביב יש מספר בעיות שחלקן בעיות ברמת פיצוע, שהעובדה שאנחנו לא רואים אותן משתפרות זה בעיה חד משמעית של עודד קטש כמאמן, וכמה בעיות מבניות שהזהרנו עליהן עוד לפני שראינו דקת משחק אחת של מכבי תל אביב, שמכבי תצטרך לפתור אותם, בין אם בהחתמות, וג'יילן אדמס הוא החוליה הראשונה, ובין אם בשינוי, מה שנקרא התגמשות של אחד מהצדדים. בזמנו כתבתי טור תחילת עונה, ואמרתי שמישהו יצטרך להתגמש פה. או שאנחנו נראה שחקנים שמתאימים את סגנון המשחק שלהם לזה של עודד קטש, ואנחנו לאט לאט מתחילים לראות את זה. פויטרס שמתחיל לבסס יותר זריקה משלוש, או ניבו עם משחק בין גבוהים, או שאנחנו נראה את עודד קטש קצת יותר מתאים את השיטה שלו לסט השחקנים שהוא כן הצליח להרכיב. אבל אחד מהם יצטרך להתגמש, כי אחרת הבעיות האלה ימשיכו ויעמיקו.
לגמרי, ובאמת קשה לסמן איזשהו שחקן שהצטיין בצד של מכבי תל אביב מול פנרבכט, שבראון עם מחצית ראשונה נהדרת, אבל אחרי זה הוא דאח, בולדווין בסדר לאורך ההתמודדות, אבל אנחנו רואים שהוא לא תמיד שמח, בין אם זה משריקות של שופטים, או אפילו היה שם איזשהו מיני ריף שכמעט התפתח עם סקוטי ווילבקין, אני לא יודע אם בגלל הציוץ שנמחק של מכבי תל אביב, עם ההשוואה בין השניים אחרי מחזור אחד, אבל זה בטח לא תרם למה שעמד לקרות על הפרקט, ואוסטין הולינס שכן קיבל דקות שוב לא הצליח לתרום במעט שהוא מקבל. מעבר לזה ג'וש ניבו בסדר גמור, אבל עדיין לא שחקן שמטביע חותם גדול מדי על המשחק, ופויטרס ציינת שהוא גם זורק לשלוש, ושי האוזמן שם על זה הרבה דגש בטור שלו על התפקוד של פויטרס, ונראה שזאת אחת מהבעיות המרכזיות של מכבי תל אביב. אם יש נקודת אור, אז היא היכולת של רומן סורקין, אין ספק, 8 נקודות, 7 ריבאונדים, כל הריבאונדים האלה בהתקפה, זה באמת הספק מרשים, ועדיין הייתי רוצה לראות גם אותו משחק יותר, 14 דקות ו-33 שניות, אז נכון, זה הרבה יותר טוב מכלום, וכלום זה מה שהוא קיבל במשחק היורוליג הראשון, אבל עדיין חלק גדול מהדקות שלו הגיעו כשמכבי רק ניסתה לייצר קאמבק, ולא כשהמשחק היה באמת חי. אז בהחלט יש כל כך הרבה בעיות במכבי תל אביב, בונזי קולסון לא היה טוב הפעם, ג'ארל מרטין שחקן שנלחם, אבל מבחינת יכולת קליעה הוא לא מביא מספיק עד עכשיו, ושאר הישראלים תרמו מעט מאוד אם הם בכלל שיחקו, וצל פנרבכט שסקוטי ווילבקין, אז יש שאומרו זה רק 12 נקודות, אבל מי שצפה במשחק ראה שזה היה 12 נקודות בולטות מאוד, הוא פתח עם שלשה, היה לו מהלך של שלשה והעברה מאוחר יותר, הוא באמת היה נהדר גם עם 4 אסיסטים ו4 ריבאונדים, פלוס 15 בדקות שלו על הפרקט, ניקה לטיס, כל מילה מיותרת, מרקו גודוויץ' גם כן יכולת פשוט מדהימה, וג'ונתן מוטלי עשה ככל העולה על רוחו אפשר להגיד, ולדעתי אולי זה כבר זמן לעבור לדבר על מה שמכבי תל אביב מנסה לעשות כדי לפתור את הבעיות שיש לה, וזה קודם כל חיזוק עם ההחתמה של ג'יילן אדמס שכיכב בהפועל ירושלים בעונה שעברה, ואתה כתבת טור שהאמת שזה יצא ממש טוב שכתבת אותו שבוע שעבר, כי בסופו של דבר המהלך הזה באמת קרה וג'יילן אדמס חתם במכבי, ואתה כתבת למה מכבי תל אביב לא צריכה ללכת על שחקן כזה, אז דעתי האישית היא שקודם כל אין ספק שהוא שחקן מוכשר, וקשה לראות את זה באמת מתחבר לחלוטין, בטח בחוזה ל3 חודשים, שאחרי זה יצטרכו לראות אם להאריך אותו, אבל אני בעיקר לא מת על המהלך הזה, כי זה מראה קצת חוסר אמון בשחקנים שכן יש במכבי תל אביב, בישראלים, ואין ספק שעודד קטש פשוט לא רואה את חלקם כשחקני יורוליג לגיטימיים, אם לא את כולם. מצד אחד זו זכותו, מצד שני, כמו שאמרתי, זה סוג של מעיד על חוסר אמון, ואוסטין הולינס שכנראה יהיה בדרכו החוצה בהמשך, עדיין משחק, זה מצב די מוזר ודי בעייתי, כמובן שדארן היליארד בחוץ, אז אני בעיקר לא אוהב את המהלך הזה מהסיבה הזאת. האם זה יצליח? יש לזה סיכוי קטן, כי אדם זו שחקן מאוד מאוד מוכשר, ומכבי תל אביב כן צריכה עוד כוח אש התקפי בקו האחורי, גם שחקן שיכול למסור קצת ובעיקר לקלוע, אבל אני די מסכים איתך עם הטור שכתבת, שרוב הסיכויים שהמהלך הזה לא יצליח, אני אשמח לשמוע את דעתך עכשיו שהמהלך הזה באמת רשמי.
כן, אז בזמנו, רק אחרי השמועות הראשוניות שרצו, זה היה נראה לי מהלך מאוד תמוע. כלומר, זה היה נראה לי מהלך שהוא עלה על שולחן התקשורת בלבד, כי אתה יודע, מה שנקרא ברנג'ה של סוכנים שיותר מקורבים פה לתקשורת הישראלית, אולי רצו להעלות את המניה של אדמס, אבל מאוד הפתיע אותי שזה בסופו של דבר גם כן יצא לפועל. אז אני אחדד מה עמדתי בעניין. ג'יילן אדמס יתרום למכבי תל אביב, אוקיי? זה לא שהוא ייכנס למגרש, כי הוא שחקן מאוד כישרוני, שבאמת אני ראיתי אותו בקלות יכול להשתלב גם באיזשהו מקום ב-NBA, ועדיין צריך להבין את הבדלי המנטליות, גם מבחינה כמובן שאני מדבר על סטנדרטים מקצועיים וכולי, אבל גם ברמה המקצועית נטו, בין מה שג'יילן אדמס מביא, שחקן הג'י ליג, ואומנם משתמשים בזה בתור בדיחה בטוויטר, אבל בסגנון המשחק זה משהו, לבין מה שמכבי תל אביב צריכה ביורו ליג, ליגה מאוד טקטית, שבו אם אתה מעלה שחקן כזה, אז כל קבוצה עם מחלקת סקאוטינג מספיק טובה, מבינה שיש פה חור הגנתי, ותוך שני חילופים היא מתרגטת אותו, שמה אותו על הכוכב שלה, ותוקפת אותו לתוך הצבע. יש לג'יילן אדמס חסרונות שעודד קאסטו שיצטרך לטפל בהם ברמה ההגנתית, והעניין הוא שאני חושב שהחסרונות האלה לא שווים את מה שג'יילן אדמס מביא התקפית. מתי הם היו יכולים להיות שווים? מתי שקאטאש היה אומר, אדמס פותר לי את הבעיה הכי מרכזית שלי בקו האחורי, וזה התלות בלורנזו בראון. מרגע שהתלות, מי שראה את המשחק ביום שישי ראה את הדבר הבאמת מוגזם הזה. מכבי תל אביב תלויה בצורה מעוררת רחמים כמעט בלורנזו בראון. שלורנזו בראון על המגרש מכבי תל אביב תחרותית, שהוא לא, היא פשוט לא. היא פשוט לא תחרותית. ורואים את זה מאוד בבירור, אין לה עוד מישהו שייצר לאחרים, שיניע את ההתקפה, שישלוט בקצב. וייד בולדווין ניסה להיכנס לנעליים האלה ללא הצלחה, פשוט ללא הצלחה, על אף שהוא סקורר מכונן והכל, הוא לא מתאים לתפקיד הזה. ולכן הייתי מצפה שמכבי תל אביב יביאו שחקן שיוכל להיכנס לנעליים האלה, להוריד עומס מלורנזו בראון, להוריד את התלות בבראון, ואז גם אם יהיו לו חסרונות הגנתיים כאלה ואחרים, מכבי תל אביב תוכל לחיות אותם לכבוד המטרה, כלומר, כדי להשיג את המטרה המרכזית בהתקפה. ג'יילן אדמס זה פשוט לא זה, מבחינתי לכאורה זה עוד וייד בולדווין, כלומר עוד סקורר, שלא יעזור באמת להוריד באופן איכותי מספיק את התלות בבראון, ובכך יחטוא במטרה המרכזית שלו, וכל זה לצד חסרונות הגנתיים מרכזיים שיש לו. ולכן אני חושב שזה לא סוג השחקן שמתאים למכבי תל אביב, הוא בהחלט, כמו שאתה אומר, יוסיף לכוח אש וכליאה שמאוד חסרה לו, ודיברנו על זה, אבל בהחלט לא החתמה המושלמת, וכמו שכתבתי בכתבה, רחוקה מאוד משלמות.
עוד לפני ההפסד לפנרבחצ'ה, מכבי תל אביב הביסה את קריית אתא, אחרי פתיחה לא טובה אפשר להגיד ששוב הגיע לורנזו בראון, סידר את העניינים עם פלוס 19 בשמונה דקות, שזה באמת מרשים. וייד בולדווין, רומן סורקין, ג'ון די ברטולומיאו הציגו יכולת טובה, גם גיא פניני, יפתח זיו וג'וש ניבו, אפשר להגיד. המצב של ג'יי כהן לא בדיוק משתפר, ורפי מנקו היה בעוד משחק ליגה מאכזב. אני לא חושב שיש הרבה מה להרחיב על המשחק הזה, אולי חוץ מזה שגם שם ראינו שיש איזושהי תלות בלורנזו בראון. בצד של קריית אתא אין שחקן שבלט יותר מדי, קרם משהו ממשיך את פתיחת העונה הטובה, אבל חוץ מזה אני לא חושב שיש מה להרחיב, ונגיע לקריית אתא בנושא אחר בהמשך. ועכשיו נדבר קצת לקראת המשחקים הקרובים של מכבי תל אביב ביורוליג, בבית מול הקבוצות הצרפתיות מונקו ווילרבן. ואני אשמח לשמוע את האימורים שלך לקראת המשחק, ואחרי זה אני אתן את שלי.
אוקיי, אז אלה משחקים באמת מאוד מורכבים למכבי תל אביב ומאוד חשובים. שני משחקי בית שמכבי תל אביב רוצה לעבור בשלום, מה שנקרא, מול קבוצות שהיא תחרותית איתם, אבל צריך להגיד, אלה לא קבוצות קלות. לא יהיה טיול למכבי תל אביב, מונקו ממש ביום חמישי האחרון מנצחת את הנדולו אחרי הערכה. מייק ג'יימס בזמנו, ראינו לויד, מוארמן למשחק נהדר, דיאלו, אוקובו, מונקו קבוצה טובה, אני חושב שמכבי תל אביב מוכשרת ממנה, ועם המשחק בית אני חושב שהיא גם תנצח את מונקו, לאחר מכן אם יגיע לוילרבן, למשחק שיש בו גם מן הפיקנטריה מה שנקרא, אנחנו נראה את ג'יילן אדמס מול רטינו בסואן, הקו האחורי של הפועל ירושלים ראש בראש, ובסואן עם משחק טוב מאוד נגד ולנסיה, 13 נקודות, ביחד עם דקולו וביחד עם יוסוף אפאול. בקיצור, ולרבן גם קבוצה שיש בה, יש בו מן הסכנה, היא לא קבוצה אפורה לגמרי, אבל היא לא עמוקה מספיק, היא לא מוכשרת מספיק. אני חושב שמכבי תל אביב תעבור את שני, את צמד משחקי הבית האלה עם, עם שתי ניצחונות. אני לא חושב ש, אני חושב שזה צריך מאוד לעודד אותה, עצם העובדה שיש פה שתי ניצחונות, אבל היא חייבת, חייבת, חייבת להראות בשבוע הזה את מה שהיא לא הראתה עד כה. כמו שאמרתי, זה מגמת שיפור. היא חייבת להראות שהיא משתפרת, שאת האלמנטים שיש לה היא, היא גורמת להם לאט לאט להיראות יותר שלמים, יותר מאוזנים ויותר טובים. אם היא לא תעשה את זה, גם אחרי שני משחקי בית, אני לא חושב שהמצב שם צריך להיות אופטימי, כי בסופו של דבר הם יגיעו למשחקי חוץ, ובסופו של דבר הם יגיעו למשחקים מול קבוצות איכותיות יותר, אלו שהן מתחרות איתם באופן קצת יותר ישיר על הפלי אוף, ושם מכבי תל אביב, אם היא לא תשתפר, היא גם תתקשה.
אני הולך על הפסד למונקו, שהיא באמת קבוצה חזקה, ומול וילרבן אני חושב שמכבי תל אביב תנצח. ועכשיו נעבור לקבוצה תל אביבית נוספת, הפועל תל אביב, שפתחה את היורו קאפ בצורה מושלמת, עם תצוגה הגנתית אדירה מול לונדון ליונס. היא יצרה את לונדון ליונס על 59 נקודות בלבד, אם אני לא טועה, ובאמת זאת הייתה הצגה של ג'קובן בראון, בעיקר במחצית הראשונה, ושאר השחקנים פשוט תרמו מבחינה הגנתית. 76-59 הייתה התוצאה, אם זה ג'יילן הורד שסיפק הגנה באמת מדהימה, קריס הורטון עם עבודה אדירה בריבאונד, ג'יי פי טוקוטו עם משחק נהדר, למרות בעיית הכלייה הוא עשה הרבה דברים טובים, התחיל התקפות, פלוס 17 בדקות שלו על הפרקט. ג'ורדן מקריי עם בכורה לא מדהימה, אבל הוא כן קלה כמה סלים, ובסוף ברגע שהכדורים ייכנסו יותר אז הפועל תל אביב תהיה במצב מצוין איתו. תומר גינת היה טוב מאוד בשני צידי הפרקט. מעבר לזה, ברטימור נתן תרומה התקפית יפה, אקסאביר מנפורד גם כן תיאום מושלם עם ג'קובן בראון, אז כן יש פה הרבה נקודות אור מצד הפועל תל אביב. אצל הישראלים, חוץ מגינת ותימור, השחקנים פחות שיחקו, זלמנסון ואריאל קיבלו כמה דקות, גיל בני לא שיחק, יכול להיות שדני פרנקו אולי לא רואה בהם לגמרי שחקני יורוקאפ לגיטימיים, אבל אין ספק שהם כן יקבלו את ההזדמנויות לשחק יותר בהמשך העונה. בצד של לונדון ליונס צריך לציין שהפציעה המוקדמת של סאם דקר באמת הייתה בעייתית בשביל הקבוצה, וזה די מחק את הסיכוי שלה לנצח. היא פתחה את המשחק באופן כללי בצורה מאוד, מאוד רעה, ורק זובצ'יץ' וקופוס תפקדו. עומר, איך אתה רואה את ניצחון הבכורה של הפועל תל אביב ביורוקאפ? כי כרגע הקבוצה הזאת באמת הגיעה ל... לא יודע אם פיק מוקדם, אבל היא בהחלט נראית טוב מאוד בשלב מוקדם של העונה.
לגמרי, אם שנייה מה שנקרא, נתעלה מרעשי הרקע, ונתייחס למשחק מול לונדון ליונס, אז באמת סימנו בשלב מוקדם את תומיס לבזובצ'יץ' ואת סם דקר, כשני השחקנים המובילים של הליונס, והפציעה המוקדמת של דקר די שיבשה ללונדון ליונס את התוכניות. גם זובצ'יץ' לא היה במיוחד במיטבו, הוא קלע 21 נקודות, אבל אחוזים מאוד מאוד רעים. לא מה שאנחנו רגילים ממנו, אנחנו רגילים ממנו להרבה יותר יציבות. בקיצור, לא בהכרח היריבה שהפועל תל אביב הייתה רוצה לראות או להשוות אותה אליה, אבל כמו שאמרתי, מסביב להפועל תל אביב כרגע יש הילה שהיא הילה אמיתית, היא לא רק הילה תקשורתית או איזשהו הייפ של האוהדים, זה הילה אמיתית שאנחנו רואים אותו גם בצד המקצועי על המגרש. ההמשכיות הזאת שאנחנו כל הזמן מדברים אליה, והרכבת הסגל הנהדר הזה שלה, הכל עובד בתיאום מושלם, גם הגנתית, אנחנו רואים הגנה קבוצתית, טובה, מתואמת, וגם התקפית, כולם יודעים בדיוק, בהיררכיה, מה המקום שלהם, ואיפה הם צריכים להיות, וכרגע זה נראה מאוד 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 טוב. הדבר היחיד שהפועל תל אביב תצטרך לשים לב אליו, ודיברנו על זה גם בתחילת העונה, בזמנו, כשאמרנו על נקודות קושי שיהיו להפועל תל אביב, אז העניין הזה של משחק בשתי מסגרות, דבר שהמערכת כמערכת, הפועל תל אביב, לא רגילה אליו, ודני פרנקו בעיקר יצטרך לנהל את הסגל שלו בצורה חכמה, כדי למנוע שני דברים. דבר ראשון, עומס על כמה מהשחקנים, והדגש הוא על ג'ייקובן בראון, שאנחנו גם יודעים מצד אחד עד כמה זה מפתה להשתמש בו, כי הוא עושה את המשחק להרבה הרבה יותר קל. מצד שני, אנחנו גם מכירים את העבר הבריאותי של ג'ייקובן, ויודעים שפרנקו לא רוצה להעמיס עליו יותר ממה שהוא צריך. אם הוא יכול להוריד ממנו עומס, אז זה מבורך. וכמובן, בצד שגם הפועל תל אביב עם העילה, היא לא יכולה להתעלם מזה שהצד הזה קיים, וזה הצד של האגו. שחקנים שפתאום ירגישו שהם לא מקבלים מספיק קרדיט, ושיש לך את הכמות הזאת של זרים וישראלים וכולם משחקים והכל טוב ויפה, תמיד מישהו מרגיש מקופח ומישהו מרגיש שמגיע לו יותר ומישהו מרגיש שהוא שווה יותר מהחבר שלו. פרנקו יצטרך לנהל גם את זה. אם הוא יתגבר על המשוכה הזאת והפועל תל אביב תצליח, מה שנקרא, להתרגל למשחק בשתי מסגרות ולשני משחקים בשבוע, אז הפועל תל אביב, עד להודעה חדשה, כמו שאמרתי, עד המשבר הראשון, כי מתישהו הפועל תל אביב תפסיד, מתישהו גם הפועל תל אביב כנראה תפסיד שניים ברצף, ומה שמעניין לראות זה מה יקרה בשלב הזה. זה בסדר להפסיד שניים ברצף, השאלה איך הפועל תל אביב תגיב לזה, וזה יהיה שווה לעקוב, זה אולי אחרי את הגורל ואת התקרה של העונה הזאת, התגובה למשבר הראשון.
הפועל תל אביב צפויה לרשום בהמשך 5 זרים למשחקי הליגה, כרגע זה עדיין 4, אבל בעיקרון זה נראה שההנהלה כן תלך על הקונספט הזה, ולא נרחיב על המשחק הקרוב מול הפועל חיפה, כי זה באמת הולך להיערך היום, וכן נגיע לחיפה בהמשך, אבל נדבר לקראת המשחק הקרוב של הפועל תל אביב מול פריס. אז דיברת על זה שכמערכת הפועל תל אביב צריכה להתרגל לשתי מסגרות, וחלק מזה זה באמת שעכשיו הקבוצה נוסעת למשחקי חוץ, ומהבדיקה הקצרה שלי על פריס, הקבוצה הפסידה את כל המשחקים בליגה הצרפתית, אבל מצד שני ניצחה בחוץ ביורו קאפ. אז האימור שלי הוא על הפועל תל אביב, שכרגע כן מאוד מחוברת, ולדעתי כן יכולה גם להשיג ניצחון חוץ. אשמח לשמוע את דעתך לפני שנעבור לקבוצות הבאות.
בעונה שעברה היה לי אולטימטום בנוגע לראשון לציון, שאני מאמר נגדה כל עוד פרי לא עוזב אותה. יש לי בדיוק את אותו אימור על הפועל תל אביב. עד המשבר הראשון, אני עם הפועל תל אביב, לא משנה איזה קבוצה, ואני מקווה שנגיע גם לדרבי כדי שאני אוכל להוכיח את העמדה שלי בעניין. אני מהמר על הפועל תל אביב.
יפה מאוד, ועכשיו נעבור לעוד קבוצה שמתחילה בהפועל, הפועל ירושלים, שהובסה מול בני הרצליה אחרי מחצית ראשונה טובה ופתיחה של החצי השני עם יתרון של 10 הפרש. הפועל ירושלים פשוט נעלמה בשני צידי הפרקט מול בני הרצליה. אולם היובל חזר להיות מבצר היובל שהכרנו בעונה שעברה, קריס באב חזר להיות קריס באב, וכמו שציינת גם קווינטון הוקר נראה מצוין, וזה משחק שהוא מאוד מפתיע מה שקרה פה, כי מצד אחד לא ציפינו שירושלים תהיה כל כך חלשה, ומצד שני לא ציפינו שהרצליה תיראה כל כך טוב. כמובן שזה לקח לזמן, ועדיין אחרי ההפסד לקריית אתא, הציפיות מהרצליה הפכו להיות מקבוצת בית עליון לקבוצת תחתית, ונראה שבסוף לא צריך להתרגש יותר מדי מהפסד אחד, עם כמה שהוא היה רע מול קריית אתא, ושהקבוצה הזאת כן מתחילה להתייצב בכיוון שהיא אמורה להיות. עדיין הסגל שם קצר, ובאב והוקר שיחקו 36 דקות, אבל כשיש שחקנים איכותיים על הפרקט, אז זה מזכיר קבוצה נוספת שנגיע אליה בהמשך, הפועל חולון, אז הסיכויים לנצח הרבה יותר גבוהים, גם אם השחקנים מאוד עייפים, והקבוצה הזאת גם קיבלה אחלה בכורה של ג'וליאן גמבל, גם עם שליטה בריבאונד, עם סיומת בצבע, וזה עוד לפני שהוא לגמרי נכנס לכושר. מוריס קמפ עם הגנה אדירה, אנדי ון וליט עם עבודה טובה בשני צידי הפרקט, יאיר קרביץ הראה בגרות מאוד מרשימה עם משחק מגוון, וסנדי כהן עם הגנה מצוינת ובעיקר נתון חריג של פלוס 24 בדקות שלו על הפרקט, הכי גבוה מבין השחקנים. בצד של ירושלים, ליוואי רנדולף אמנם קלה הרבה נקודות, אבל באחוזים פחות טובים. שני שחקנים כן הרשימו, ספידי סמית בעיקר במחצית הראשונה עם 4 אסיסטים ושלשות, וסים סנדר ונש שוב הציג כליה טובה, חוכמת משחק, לקח ריבאונדים בהתקפה, הם באמת היו בסדר גמור, אבל השאר לא נתנו מספיק. עוד שחקנים שנראו בסדר עם אור קורנליוס עם כמה שלשות, ומרקס מייריס אמנם סיפק כמה סלים וריבאונדים, אבל קשה להתעלם מזה שהוא צבר עבירות מוקדמות, ושבעיקר הקבוצה נראתה פחות טוב בלי זאק הנקינס שלא נרשם, דווח שהוא פצוע קצת. אז חוץ מזה, ירושלים קיבלה משחק לא טוב בכלל של כל מיני שחקנים, ובראשם קדין קרינגטון, שהיה מעולה עד עכשיו, והפעם פשוט התפרק עם 3 נקודות, 1 מ-9 מהשדה, 4 עיבודים, מינוס 8 במדד, מינוס 23 במדד הפלוס מינוס, באמת מספרים שלא התרגלנו לראות ממנו. איך אתה רואה את הניצחון של הרצליה וההפסד של ירושלים?
כן, אז נתחיל באמת מהרצליה. הרצליה אנחנו מכירים ויודעים את הבעיות שיש שם, בעיקר העובדה שיש שם חוסר של ישראלי, כלומר בזמנו אנחנו אמרנו שבני הרצליה המשיכה כולה, התעתקה מהעונה הנהדרת של שנה שעברה לשנה, מלבד שני שינויים. הראשון זה החוסר של שון דוסון, שבעצם את מקומו כאילו תפס עודד ברנדווין, שאנחנו רואים שהוא לא באמת יכול לתפוס את המקום של דוסון, מה שמותיר את הרצליה אוטומטית עם סגל קצר יותר, וכל חמישיית הזרים שבמקום אונואקו הגיע גמבל, זה לא אונואקו, וצריך להגיד את זה, אבל לפחות במשחק הבכורה נראה שגמבל מספק להרצליה את מה שהיא צריכה, את הדומיננטיות בצבע, ריבאונדים, עבודה טובה מתחת לסל. הרצליה סך הכל יכולה להיות מאוד מרוצה ממנו. את כל שאר הזרים אנחנו מכירים ויודעים את היכולות שלהם, גם הישראלים, ונראה שכרגע כולם מביאים לידי ביטוי את מה שהם פחות או יותר יכולים להביא, כולם כמובן יכולים להתרומם, וראינו אותם גם בתקופות יותר טובות, אבל הרצליה והרוני יכולים להיות סך כל מרוצים, ואנחנו לאט לאט מבינים גם מה החשיבות של המשכיות. הרצליה באמת נראתה טוב במחצית השנייה, ואני יכול לשים כסף שלא מדובר בקסם, מדובר פה בהמשכיות, והעובדה שהשחקנים מכירים אחד את השני, מכירים את המאמן, יודעים לעשות את הסוויץ' הזה יותר מהר, מנוסים יותר, מנוסים יותר זה גם מנוסים מנטלית, אחד עם השני, על איך לצאת ממשברים ועל איך להפוך משחקים, וזה דבר חשוב. ועוד נקודה קטנה, אנחנו גם רואים פעם נוספת, וראינו את בעונה שעברה, איך האזוריות של אורן אהרוני יכולות להפוך משחקים ולהקשות על קבוצות, וראינו את זה בעיקר אתמול מול הרכבים הירושלמים, שג'יקיץ' מאוד התקשה לשחק נגדם, כלומר לשחק נגד האזוריות של אהרוני, להתקיף אותם, ההתקפה הירושלמית נתקעה, ושם בני הרצליה הצליחה לרוץ יותר, מה שנראה שגם אהרוני והרצליה חוזרים לכושר עם האזוריות האלה. בצד של ירושלים, משחק נוראי, בעיקר בצד המנטלי, כלומר איזושהי התפרקות במחצית השנייה, התפרקות אמיתית במחצית השנייה. אני חושב שהדבר המרכזי זה ניהול משחק באמת לא טוב של אלכסנדר ג'יקיץ', טיימאוטים שלא הגיעו, חילופים מאוחרים, הרכבים לא נכונים, בעיקר העובדה שהוא לא הצליח לעצור את המפלה המנטלית הזאת שנמשכה לאורך כמעט 15 דקות של כדורסל רצופות, היא הבעיה המרכזית בעיניי. ובצד של השחקנים, אז נועם דוברת במשחק רע, ספידי סמית כמו שאתה אומר, אחרי כמה משחקים פחות טובים במחצית הראשונה מראה דברים שאנחנו, דברים יותר טובים שאני בטוח שעודדו את ג'יקיץ'. ליווי רנדולף במשחק נוסף חלה שלו, ואני מניח שהמעמד שלו כבר קצת מתערר בקבוצה, אני לא אגיד שמחפשים מחליף מן הסתם, אבל שמים עליו עין ועל המצב שלו, כי זה כבר כמה משחקים ברצף. קדין קרינגטון שבמשחקים האחרונים היה נהדר, פתאום הרי משחק פחות טוב שלו, בלשון המעטה. גם אוס בלייזר לא הגיע מספיק טוב למשחק הזה. בקו הגבוה בלי הנקינס היה זה מרקס מיירס שתפס את הפיקוד, וצריך להגיד ביושר, וזו הנקודה המרכזית, ועוד שנייה אני אגע בה, מרקס מיירס לא עשה מספיק טוב את העבודה, אבל עוד שנייה אני אגע בנקודה הזאת. סימסנדר ונה עם משחק נהדר, אני חושב שהפועל ירושלים לאט לאט מגלה מה יכולה להתערם מהשחקן הזה, ויכולה להתערם ממנו המון. ואם נסתכל על הפועל ירושלים, הפועל ירושלים כרגע נמצאת בבעיה, יש לה שתי בעיות מרכזיות. הראשונה זה העובדה שהקו האחורי שלה לא מספיק עמוק, או יותר נכון לא מספיק מוכשר, וככל הנראה היא תצטרך שחקן שייתן לה כוח אש נוסף, ואם הוא ייתן לה גם הובלת כדור כדי לעזור בימים שספידי סמית או נועם דוברת לא מספיק יציבים, זה יהיה מבורך. ככל הנראה מדובר פה בתוספת שירושלים צריכה להביא, אבל אני חושב שהדבר היותר חשוב זה סוגיית הקו הקדמי. בעצם בימים בהם הנקינס לא משחק, או אפילו אם נלך יותר מזה, בימים בהם הנקינס יושב על הספסל כי הוא עייף, או כי יש לו בעיית עבירות, או כי הוא קצת פצוע, הפועל ירושלים חייבת אלטרנטיבה לאיתי סגב. לא כי איתי סגב לא יכול לתרום לה, כי באירופה הפועל ירושלים רוצה לשחק עם שחקן עם קצת יותר ארסנל התקפי מאשר איתי סגב. מרקס מייריס בא על תקן אחד כזה, ומהר מאוד הראה שהוא לא כזה. הוא שחקן כדורסל נהדר. מיירי שחקן כדורסל טוב, נהדר, שיכול לתרום לקבוצות אחרות, בצורה, אני בטוח, מאוד משמעותית. הוא לא מה שהפועל ירושלים מחפשת, הוא לא השחקן בעמדה 5 שיכול לשחק בצבע שירושלים רוצה, וזו הבעיה המרכזית. אני חושב שזה הדבר המרכזי שירושלים צריכה לעשות, אם אנחנו חושבים הלאה על איך לתקן. ויהיה מאוד מעניין לראות יום רביעי משחק מאוד חשוב של ירושלים מול לודוויקסבורג. היא רוצה להגיע ל-2-0, ובעצם פחות או יותר בשיטה הזאת של פיבה די לשים את הדגל כבר על השלב הבא כמעט. יהיה מעניין מאוד לראות את זה.
טוב, אז אני מסכים עם כל מילה על הקו הקדמי. באמת יש בעיה כשאין את הנקינס, וגלעד לוי גם נזרק למים העמוקים שוב, זה לא בדיוק עזר, וסגב נראה מאוד כעוס בכל הנוגע לשיפוט. ועכשיו נאמר בקצרה על המשחק מול לודוויגסבורג. אני הולך על ניצחון של לודוויגסבורג, מה האימור שלך?
צריך להגיד, לודוויגסבורג זו חידה, היא פתחה את העונה מאוד 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 טוב, עם הבסה של בקנברס, ורק אתמול היא מנצחת את המבורג. באופן עקרוני, לודוויגסבורג היא קבוצת התקפה מהטובות אולי במפעל, ממוצע נקודות של מעל 90 נקודות למשחק, ממוצעים שהפועל ירושלים בחיבור שני משחקים לא מגיע אליהם. ומצד שני, ההגנה כרגע נראית מאוד מאוד חלשה, ולא מתואמת. סך הכל יש פה שתי קבוצות מוכשרות. האם הפועל ירושלים תצליח להתאושש מהסתירה הזאת שהיא קיבלה מול בני הרצליה? זו שאלה, אבל עדיין יש פה משחק בית, ויש פה את האווירה שאמורה לעזור לירושלמים להגיע יותר טוב למשחק הזה, ולכן אני אמר על קבוצת הבית, אם כי אף אחד לא ייפול מהכיסא מן הסתם, אם נראה פה ניצחון של הגרמנים, שהוכיחו את עצמו יותר כרגע במפעל הזה.
נעבור לעוד קבוצה מליגת האלופות, אחרי שדיברנו על שתיים כאלה, הפועל חולון שמנצחת אחרי קאמבק 88-83 את אוסטנד בבית, ובעיקר ראינו תופעה שבמשחק הזה פשוט התרחבה שוב וכבר מאפיינת את הקבוצה כמה משחקים מצופים. יש לה ארבעה סופרסטארים שבאמת בולטים מעל השאר, קריס ג'ונסון, מרווין ג'ונס, אריק גרין, ומעל כולם ג'ו רגלנד עם 31 נקודות, 13 אסיסטים. אחרי רגלנד הייתי אומר שג'ונס באמת היה אדיר במשחק עצמו, אבל חולון ממשיכה להיות תלויה ברגלנד, ובוא נגיד את האמת, כרגע זה עובד, עדיין הסגל הזה קצר והיא חייבת לקבל כמה שיותר מהר תרומה משון דוסון, כי כרגע העסק הזה עדיין לא מתחבר. איך אתה רואה את המצב של הפועל חולון?
כרגע, כמו שאתה אומר, התוצאות רצות, ובמיוחד באירופה זה מאוד מאוד חשוב. גם לשחק 40 דקות עם רגלנד ולנצח, אנחנו מכירים את השיטה האכזרית של ליגת האלופות, אבל הפועל חולון לא משחק טוב עדיין, ואני חושב שגם היא מבינה את זה, היא באמת לא משחק טוב, הסגל קצר מדי, תלותי מדי, לא מורה, הכישרון ההתקפי לא מספיק טוב, גיא גודס לא מנהל את המשחקים מספיק טוב, גם ההגנה לא נראית עדיין מספיק מעודקת. דיבר רואי נחום בכל הסגול, פודקאסט האוהדים של הפועל חולון, על כך שיש, שיכול להיות ויש לזה קשר לאיזושהי מעמסה שסוחב איתו גודס מהיורובסקט, איזשהו חוסר ביטחון בעצמו, יכול להיות, זה נשמעת לי תיאוריה מאוד, מאוד סבירה. בשורה התחתונה, חולון כרגע צריכה להיות מודגת מהיכולת, שמתבטאת בין, כלומר שאחד מהגורמים לה הוא כמובן הסגל הקצר, היעדר הישראלי שאנחנו מדברים עליו כל הקיץ, לעומת אירופה, שהיא באמת חשובה מאוד, קודם כל לנצח, בליגה חולון תצטרך לבחון את היכולת, כלומר חולון תרצה לראות מגמת שיפור, אנחנו מדברים על זה עם כל הקבוצות, מגמת שיפור שהיא נראית יותר שוטף, יותר טוב, זה הדבר אני מניח שהיא תרצה לבחון במשחקי הליגה הקרובים, כי את התוצאות באמת אפשר לתקן אחר כך, שמדברים על ליגת ווינרסל, היכולת כרגע היא קריטית, כי השלב הבא באירופה הוא כבר מעבר לפינה, הוא לא ייקח לו הרבה זמן לבוא, ולטווח הארוך היכולת הזאת תהיה קריטית לחולון.
נעבור להפועל גליל עליון, אחת משתי הנציגות ביורופ קאפ, ועכשיו העסק שם מתחיל להתחבר אחרי ההפסד המאכזב לגלבוע גליל אחרי שתי הערכות. גליל עליון מנצחת את גולדן איגל אילי ביורופ קאפ, ואחרי זה מנצחת את הפועל באר שבע שני המשחקים אחרי קאמבק, אבל המשחק מול באר שבע עם קאמבק מאוחר יותר, מול גולדן איגל אילי זה היה ממש בפתיחת המשחק שהקבוצה לא נראתה טוב, ובאמת לקבוצה הזאת יש כמה כוכבים יוצאים מן הכלל, דשון בוקר שבאמת עושה מה שבא לו על הפרקט, נקודות, אסיסטים, ג'יילן אדסון, שחקן עם יכולת כליאה אדירה ושתורם גם באספקטים נוספים, ברייס וושינגטון, באמת מדהים בשני צידי הפרקט, אבדול מליק אבו גם כן נותן תרומה מאוד יפה בדקות שלו על הפרקט, איתי מושקוביץ חזר מהפציעה בצורה פשוט נהדרת, אם זה נקודות, אם זה אסיסטים, רועי הובר עושה ככל העולה על רוחו על הפרקט, ובאמת מנהיג את הקבוצה הזאת, וגם נמרוד לוי כישראלי בכיר נראה טוב בחלק מהמשחקים, בעיקר מבחינת יכולת הכלייה מבחוץ. מנגד, אם מתייחסים למשחק מול של באר שבע, אז קליל אחמד נרשם לראשונה וקלה רק 3 נקודות. בן מור, שהוא באמת זר סופר איכותי, נתן הופעה אדירה. ציינתי את פריצקי ופורט שרשימו, איגור קולשוב ממשיך להיראות טוב, אבל יחד עם זאת, חוקין שוחמן ונטע סגל לא שומרים על יציבות, 0 נקודות, ודיוויד אפיאני לא מספיק בולט ולא מספיק נותן את מה שאתה רוצה משחקן זר, עם 9 נקודות באחוזים רעים. איך אתה רואה את שתי הקבוצות האלה? כי גליל עליון באמת מראה פוטנציאל יפה, ובאר שבע מנגד מציגה הרבה כישרון, אבל עדיין חסר לה את הגרוש ללירה לנצח קבוצות שהן יותר חזקות ממנה על הנייר.
כן, גליל עליון הראתה את הניצוצות שלה גם בהפסד המאוד מאוד מאוד כואב לגלבוע גליל בשבוע שעבר, ואנחנו ראינו עד כמה שלישיית הזרים הפותחים שלה היא שלישייה איכותית, בין אם זה בוקר והדסון ווושינגטון מהשנה שעברה, דיברנו עליהם גם כמה שנקרא מועמדים להיות כאלה כבר שהם חתמו. אני חושב שהיא תצטרך לבקש לטווח ארוך תרומה יותר גדולה מהישראלים שלה, בדגש על נמרוד לוי, אבל גם רועי אובר, היא תצטרך שהישראלים שלה ייתנו את התרומה היותר גדולה, כדי להצליח ולהיות קבוצה שמאיימת על פלייאוף לצורך העניין. באר שבע במצב הרבה יותר בעייתי, כלומר, לבאר שבע יש את בן מור שאנחנו יודעים שהוא באמת זר מעל, מעל כולם, ופחות או יותר זהו, כלומר, שער הזרים, במיוחד אפייני וחליל אחמד, לא מראים עוד שום דבר, ולא מראים שהם יכולים לתרום את כוח האש שבאר שבע מצפה מהם. הישראלים, בדגש על נטע סגל וחואקין שוחמן, כנ"ל, לא מראים את מה שבאר שבע הביאה אותם לשמו, וכרגע באר שבע נראית מאוד קצרה, מאוד לא, מאוד אפורה, מאוד לא מוכשרת, ותהיה לה בעיה גדולה מאוד להמשיך. היא תצטרך להראות שיפור בעיקר אינדיבידואלי של השחקנים שלה, כדי להצליח להיות תחרותית באיזושהי צורה. כרגע זה לא נראה טוב מבחינתה.
אציין בבאר שבע גם את טיג'ן קייטה שהיה מעולה עם 17 נקודות 7-8-2. ועכשיו נעבור לקבוצה האחרונה שנדבר עליה לפני שנעסוק בקצרה בעוד סוגיה, וזוהי הפועל חיפה שתפגוש היום את הפועל תל אביב, וכמובן לא נדבר על זה, אבל היא כן שיחקה ביורופ קאפ משחק בכורה בבית מול גזיאנטפ הטורקית, והמשחק היה צמוד בערך במשך מחצית אחת ויותר מזה אפילו, אבל במשך כל המחצית השנייה הפועל חיפה פשוט נעלמה מבחינה התקפית ומאוד מאוד אכזבה בדרך להפסד. ג'יילן ג'ונס היה טוב מחצית ראשונה, מחצית שנייה הוא די נעלם, היקי היה בסדר אבל לא נתן תצוגה יוצאת מן הכלל כמו שהוא הרגיל אותנו לתצוגות כאלה. דבונטה אפסון מצד אחד עבודה אדירה בריבאונד ובקליעה מחצי מרחק, ומצד שני הוא ראה את שחקני היריבה מטביעים פעם אחר פעם נגדו, ומעבר לזה הקבוצה לא קיבלה תרומה מספיק גדולה משחקנים נוספים. קדים אלן היה ביום די חלש, ובעיקר בולט לעין הסגל הישראלי שמלבד עמית שמחון הוא מאוד בעייתי, כלומר ספנסר וייס וויל ריימן לא מצליחים לעשות קפיצת המדרגה הנוספת. אופק אפידל הקפטן הייתה התעקשות מאוד מאוד גדולה עליו במשחק והוא לא בדיוק תרם לקבוצה, וריצ'רד האוול עדיין צריך להיכנס לעניינים. ובעיקר אנחנו רואים שאומנם הקבוצה רושמת רק ארבעה זרים ויש לה רק ארבעה זרים, אבל אין פה איזשהו צביון ישראלי חוץ משמחון. ריימן ווייס הם מתאזרחים וזה בסדר, אבל שחקנים כמו גור לוי לא באמת מקבלים כאן מקום, וגם יש שמועות שנס ציונה וקריית אתא רוצות אותו, אז נעקוב בעניין. ולדעתי שחקן כמו מוריאל לוטטי אולי היה יכול לשחק יותר, אולי חלק מהדקות של אביטל לצורך העניין. אז המשחק הזה מאוד הדיג אחרי שהתרשמנו מהפועל חיפה. איך אתה רואה את המצב של הקבוצה?
כן, אז הפועל חיפה, דבר ראשון צריך להגיד, היא התמודדה מול גזיאנטפ, באופן כללי התמודדה מול קבוצה אירופאית, וזה כבר קפיצת מדרגה ברמת הסגנון. כלומר, אנחנו לא רגילים לאתלטיות ולגובה ולסייז. לצורך העניין מספיק רק להסתכל על ג'ון אגבונו שהתמודד מולה וגם הרשים ואפילו הוביל את הריצה. זה קשה מאוד להתמודד מול שחקנים כאלה, וזה מה שנקרא טבילת אש של הפועל חיפה. אבל בהחלט חיפה יכולה להיות מודאגים, צריכים להיות מודאגים מהתרומה של הספסל שלהם. כלומר, מלבד החמישייה הפותחת שכוללת באמת את אפסון, היקי ושמחון פחות או יותר, הספסל לא מספק מספיק, בעיקר כמו שאתה אומר הישראלים, וייס, ריימן, אביטל, גור לוי, היא חייבת לקבל יותר מהם. לצורך העניין, רק הרביעייה שאמרתי כרגע קלו 12 נקודות ביחד בדקות שלהם מול באר שבע. זה יהיה מאוד בעייתי לה להמשיך ככה, היא לא יכולה להתבסס רק על הזרים המוכשרים שיש לה, אבל היא לא יכולה לעשות את הדבר הזה. היא תהיה חייבת לקבל תרומה הרבה יותר מיידית, ואולי זה פחות ריאלי לעשות את זה באירופה, אבל מול הפועל תל אביב לצורך העניין בליגה, זה דבר שהיא תצטרך לשאוף אליו, לשלב את הישראלים, להכניס אותם לפעמים בכוח לתוך המארג הקבוצתי, זה קריטי.
לפני שניגע בסוגיה הבוערת ובפינת סיפור, משהו קטן ששכחתי לפני, הימור, גליל עליון מארחת את במברג של צ'צ'שווילי, אורן עמיאל, ואמיר בל. האמת שצפיתי במשחק האחרון של במברג ביורופ קאפ, היא הראתה אופי גדול אחרי שעשתה קאמבק, ומצד שני היא לא הכי הרשימה אותי, אז אני דווקא אלך על הפתעה של גליל עליון בבית. על מי אתה הולך?
דבר ראשון, היום לבמברג יש משחק מאוד מעניין מול ביירן מינכן בגביע הגרמני, אז יהיה מעניין לראות גם מה היא עושה שם. אבל כן, פתיחת העונה של במברג הייתה רעה מאוד, בלשון המעטה, היא ממש מרחה בשלושה הפסדים בליגה, נמצאת ממש מקום אחד מעל הקו האדום בבונדסליגה. פתחה את העונה רע, לא משחקת כדורסל מספיק טוב, גליל עליון לעומת זאת עם המון המון כישרון, ודיברנו על זה, אני מאמר על גליל עליון.
ועוד משהו, הפועל חיפה מול גמונדן, אני פחות מכיר את הקבוצה, אז אני הולך על הפועל חיפה, במילה, מה דעתך?
כן, הפועל חיפה סך הכל צריכה עם הזרים שלה לנצח, לנצח את הקבוצות שהיא מתחרה מהם, גם דרך אגב, גם את אנטוורפן ואת גזיאנטפ, היא מסוגלת לעשות את זה. אני מעריך שהפועל חיפה, אני מקווה בשבילה ובשביל שרון דרוקר, שישכילו לשלב את הישראלים אפילו במשחק היום מול הפועל תל אביב, ויגיעו למשחק מול גמונדן הרבה יותר מאוזנים ויציבים, ולכן אני מאמר לפועל חיפה.
טוב, עכשיו נושא מייקל בריסקר לאן, אז כל מיני קבוצות רוצות אותו, כמעט כל הליגה הייתה שמחה שהוא יהיה בקבוצה, ומייקל בריסקר עכשיו יש שמועות שקריית אתא הציעה לו סכום כסף מאוד גדול, ומצד שני אפשר להבין שהוא לא ממהר, בסופו של דבר קריית אתא זאת קבוצה שמכוונת להישאר בליגה, איתו זה יהיה יותר קל, אבל כשחקן בפרופיל שלו, שכל קבוצה כמעט רוצה אותו, אפשר לגמרי להבין שהוא לא ממהר לשם. את דעתי האישית היא שבריסקר צריך לנחות בפועל חולון, לדעתי הקבוצה הזאת צריכה לנסות להביא אותו, גם יעמיק את הסגל הישראלי, גם יש לו חיבור נהדר עם שון דוסון, אולי זה יכול להכניס אותו לעניינים. לדעתי זה יהיה הדבר הכי טוב בשביל בריסקר ובכלל בשביל הקבוצה שתתערם ממנו, ומה דעתך על מה בריסקר צריך לעשות או מי צריכה אותו הכי הרבה?
אז אני לא חושב שזה ניתוח נכון להגיד שכל קבוצות ליגת העל רוצות אותו, כי אני חושב שאם זה היה המצב, מייקל בריסקר כרגע היה חתום בקבוצה כלשהי בליגת ווינרסל, ולכן אני מעריך בזהירות שזה לא המצב. אני חושב שבסך הכל חולון יכולה להיות אופציה טובה מאוד בשבילם ובשבילו, אני חושב שכרגע זה פשוט לא המצב, אני חושב שאם הייתה לו הצעה מהפועל חולון, והיא הייתה הצעה שהיא מוסכמת עליו מבחינה כלכלית, זה כבר היה קורה, זה גם היה קורה כבר ממזמן, ולכן אני חושב שבסוף כן האופציות של מייקל בריסקר מסתכמות בקבוצות שנמצאות למטה, קריית אתא אמרנו שהיא יכולה להיות פה איזושהי הפתעה נעימה לליגה שלנו, ואולי מייקל בריסקר יכולה אפילו לעשות הרבה יותר מזה, ולכן אני מעריך שבסופו של דבר הוא יסיים שם, ואני חושב שזה גם תהיה החלטה טובה בשבילו, ושביחד הם יוכלו לעשות דברים טובים בליגה.
טוב, הגענו לפינת סיפור, ולאחרונה צייצתי איזשהו ציוץ על מי הם חמשת האנשים שהכי הייתי רוצה אולי לפגוש לשיחה ארוכה, ועוד כמה אנשים הגיבו, ועכשיו נזכרתי אולי למה בכלל עלה לי רעיון כזה לראש, וזה לא משהו שחשבתי עליו בזמן הציוט, וזה פגישה סוריאליסטית שהייתה לי ולספורטסאבי עם סגי מוקי לפני כמה שנים, נפגשנו איתו לרעיון במוצ"ש בבית מלון בנתניה, והייתה חוויה שאני אישית לא זוכר מאף רעיון או מאף פגישה עם ספורטאי אחר. מוקי באמת קיבל את פנינו בברכה, זה היה לא הרבה זמן אחרי שהוא זכה באליפות העולם לג'ודו במשקל שלו, ואני זוכר שהוא ממש הזמין בשבילנו דברים, ממש קיבלנו חדר לבד איתו במלון, חדר גדול, ועשינו את הרעיון, ובאמת הייתה חוויה, כמו שאמרתי בהתחלה, סוריאליסטית, ועכשיו ממש הוא שוב הודח עם נבחרת הג'ודו בשלב מוקדם בתחרות האישית שלו, אבל באופן כללי זה אחד הספורטאים שאני הכי אוהב ומעריץ על הדרך שלו, ובאמת הפגישה הזאת הייתה משהו אחר, זה כאילו זה מרגיש כמו בסרט, לא אמיתי, וזה בעיקר הדברים שאני זוכר מאותו מפגש. גם עשינו תמונה בסוף כמובן, והיה ממש נחמד. וזהו, אז הגענו מכדורסל לג'ודו. תודה רבה לכל מי שהאזין, מוזמנים לדרג אותנו 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, ותודה רבה לך עומר שהצטרפת ושוב נתת את הדעות שלך על הכדורסל הישראלי, ונתראה בפעמים הבאות.